שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי, שבוע טוב.
שבוע טוב. נראה לי שאנחנו צריכים, אנחנו האינטרסנטים, לזכור 3-4 או אולי 5 יועצים משפטיים שילוו אותנו בתקופה הקרובה.
כן, אבל אתה יודע, אישית.
אישית, כן, כן, אישית. כן, שילוו אותנו. יש פה אין ספור סוגיות משפטיות, משפטנים נמצאים על הגריל, מתגנים אותם, הופכים אותם, ונעסוק בהם הרבה מאוד בזמן האחרון. אז מאחר ואין לנו תקציב כדי לזכור את המשפטנים האלה, בינתיים בואו נעלה על הקו כל מיני משפטנים מן השורה, עד הרגע שבו הם יגידו לנו, תשמע, שעה שלי עולה $700.
בסדר.
מתאים.
אנחנו נתמודד עם זה.
נתמודד. אז תשמע, אז שבוע באמת לתחילת עבודתה של ממשלת נתניהו השישית, וכבר יש לנו רפורמה משפטית מהפכנית של שר המשפטים יריב לוין, שהושקע ערב הדיון בעניינו של השר אריה דרי, ונועדה בעצם להלך אימים על בגץ. מנגד גם ראינו הפגנה גדולה ראשונה של מתנגדי הרפורמה בתל אביב אתמול, ושופטי בגץ צריכים להכריע בשאלה אם אריה דרי יכול לשמש כשר למרות הרשעתו בעבירות מס, ובמקביל, השר לוין מוציא לדרך את הרפורמה שנועדה להחליש את בית המשפט. יש פה אינספור משפטנים שכבר מתנגדים לזה בצורה חריפה. אחת מהן היא פרופסור סוזי נבות, שהיא מומחית למשפט חוקתי וסגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. היא תהיה איתנו במשדר הזה.
כן, במסגרת המאבק של הממשלה החדשה בשומרי הסף, יש עוד קרב קטן, גדול, סמלי במידה מסוימת, שמנהלת לא אחרת משרת התחבורה מירי רגב, נגד ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה, שמצידה פסלה את המועמד שלה למנכ"לות המשרד וקבע כי כישוריו אינם מספקים. אז מירי רגב, כמו מירי רגב, באה למשול, היא לא באה להקשיב לביקורת ולכל מיני ועדות, גם כשהיא לטובת העניין עליו היא מופקדת, שיפור מצב התחבורה. אבי ברלי מכיר קצת את ההיסטוריה של אותו בן זקן, שבכלל עבד כלוביסט, והוא יסביר מדוע הוא נפסל ואיך הסיפור הזה הסתיים. אנחנו מתחילים.
שלום לפרופסור סוזי נבות.
שלום סמי. שלום גם איתן.
שלום שלום.
מומחית למשפט חוקתי וסגנית נשיא במכון הישראלי לדמוקרטיה. אז אנחנו כמובן בענייני רפורמת המשפט, שיש גם קוראים לה הפיכה משפטית. אז ביום רביעי בערב השיק שר המשפטים יריב לוין רפורמה משפטית. זה היה ערב הדיון בבגץ בעתירה נגד מינויו של אריה דרי לשר בממשלה. תכף נדבר על הרפורמה עצמה, אבל לפני כן, האם את רואה בעיתוי הזה סוג של איום מפורש כלפי בגץ, והאם להערכתך האיום הזה יכול להשפיע, עלול להשפיע על הכרעת השופטים?
אני אתחיל מהסוף, אני מאוד מקווה שאיום מן הסוג הזה לא ישפיע, אני בעצם בטוחה שהוא לא משפיע. השופטים שלנו בבית המשפט העליון הם אנשים מקצועיים ואובייקטיביים וניטרליים, ומה שיש להם מול העיניים זה התיק שלפניהם. אבל האם מדובר באיום? כן, ועוד איך. זה ממש כמו אקדח על השולחן, אם לא תותח על השולחן. משום שמה שמשתמע מהרפורמה הזאת, זה, שימו לב מה יש על השולחן. מה שיש על השולחן זה אנחנו ניקח מכם את כל הסמכויות. אתם לא תטפלו בחוקי יסוד, כי תיקון דרי הוא חוק יסוד. אתם לא תטפלו בענייני סבירות, כי המינוי של דרי עוסק בשאלת הסבירות. אז איך אפשר להבין את זה אחרת? וזה בא ממש בערב שלפני הדיון שמתחיל ב9 בבוקר.
ואם הוא היה מפרסם את הרפורמה הזו כמה ימים אחרי הדיון, או אחרי פסיקה של בגץ, איך היינו מתייחסים אז לרפורמה הזו? איך ארת היית מתייחסת לרפורמה הזו? היית אומרת עליה פחות או יותר את אותם דברים, אני מניח.
תראה, דעתי על הרפורמה היא לגופה של הרפורמה, אבל אתה שאלת אותי על העיתוי. העיתוי כן. היה עיתוי מאוד קשה, כי הוא נועד בעצם לנסות להרתיע את השופטים מלפסוק על פי שיקול הדעת שיש לבית המשפט העליון.
אגב, יש איזה חוק, יש איזה חוק שעוסק בשאלה הזאת של האיום? כלומר, יכול להיות שיריב לוין עשה פה משהו לא חוקי? אם זה איום?
לא, אני לא רוצה להתייחס לשאלה האם אנחנו עוסקים בהפרת חוק או משהו. זה פשוט, אתה יודע, במדינה מתוקנת היינו אומרים, it is not done. כך לא יעשה במקומותינו. יש דברים שלא עושים. יש מינימום של כבוד בין הרשויות, אבל נדמה לי שהמושגים האלה של תרבות שלטונית ודברים לא ראויים ולא תקין ואולי לא ערכי דבר מן הסוג הזה, המושגים האלה כבר לא רלוונטיים למדינת ישראל של היום.
שזה לדעתי הבעיה יותר גדולה, כי בסוף הכל מתחיל בנורמות, חלק מהנורמות, אבל לא כולן, ולאו דווקא חשובות ביניהם, מצליחים לעשות לזה, את יודעת, חקיקה, ולהכניס את זה לתוך איזושהי מסגרת משפטית. בסוף הנורמות הם הדברים החשובות, ובין השורות של הרפורמה, נכון, יש את הדיון על איזה סגנון ואיזה פרטים בדיוק של פסקת התגברות ודרי, ותכף נחזור אליו, אני, הדבר שאני הכי חושש ממנו, זה הביטול של היועצים המשפטיים, והפיכת הסקטור הציבורי למושחת באופן טוטלי, דבר שקיים קצת תמיד, ואני פשוט רואה איך הדברים האלה מתרחשים בהרבה מאוד מדינות, במקומות שאין מערכת חזקה של שמירה לפוליטיקאים והפקידים הבכירים, הם פשוט עוברים כשיטה, לבזוז את הקופה הציבורית, ואז מגיעים לסיטואציות כמו רוסיה, כמו מדינות באפריקה, יש גם כאלה בדרום אמריקה, אבל מה שמאוד מאוד בולט זה מדינות שלא מתפקדות, הכלכלה שלהם צולעת והצבא שלהם גרוע.
ולכן אתה צודק, גם בחלק הראשון שמתייחס לנורות, ובוודאי בחלק השני, שזה איום לא רק על מערכת המשפט. האיום של הרפורמה במרכאות מבחינתי זה לא בדיוק רפורמה, זה אכן הפיכה או ריסוק של המערכת הדמוקרטית. האיום הזה הוא לא רק על הזכויות שלך ושלי כאזרחים, אלא גם על הכלכלה וגם על הצמיחה וגם על יכולת העבודה במשק ועל כל מה שנובע ממדינת ישראל, שהיא בעצם אור לגויים במושגים האלה של כלכלה חופשית ומדינה שמתפקדת. יש כאן ניסיון השתלטות על הסקטור הציבורי, על כל מה שהוא ניטרלי ואובייקטיבי ומקצועי, ואנחנו רוצים במקום שהם יהיו כאלה, שהם יהיו של השלטון. השלטון רוצה כוח בלתי מוגבל. מה עושים האנשים האלה? מה עושה נבחרת הדירקטורים? מה עושים בעצם היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה? התפקיד שלהם זה קודם כל לעזור לשר אכן לקיים ולממש את המדיניות שלו. הם שם כדי לעזור לשר, אבל במסגרת החוק. מישהו צריך לצייר לשרים, אוקיי, מה מותר ומה אסור. דע לך, יש דברים שאתה לא יכול לעשות. אתה לא יכול לקחת את הממון שקיבלת במשרד שלך ולשים אותו בכיס הפרטי שלך או של בני משפחתך. אתה לא יכול לנהוג בשחיתות. זה תפקידו של מנהל ציבורי אובייקטיבי, שהוא לא ממונה על ידי. ולכן מה שנעשה כאן זה באמת להפוך את הבקרה הזאת, את שומרי הסף, לשומרי סף ממונים, להיינו של השלטון. אם אתה לא תגיד לי שמה שאני רוצה לעשות זה בסדר, אני אחליף אותך. פשוטו כמשמעו. כן. שהוא נתן לי איזו דוגמה בבוקר מאוד נחמדה, שבמקום נניח היועצים המשפטיים שלנו, למה שלא יהיה גם מהנדס, המהנדס במשרד התחבורה, גם הוא יהיה ממונה באופן אישי, חבר של.
לא, אבל לא ברור לך שזה הצעד הבא, זאת אומרת, כבר רואים את הדברים האלה בניסיון של משרדי הממשלה לזהות את האנשים שמונו במהלך הקדנציה הקצרה של השנה וחצי האחרונות על ידי הממשלה הקודמת.
נכון.
קודם כל אותם הם להעיף. בשלב הבא יעיפו סתם אנשים שלא מזוהים איתם פוליטית, ובשלב השלישי יעיפו אנשים שלא משתפים איתם בביזה.
אני מאוד מקווה שזה ייצר, משום שהסכנה היא
מי יעצור את זה אם אין בית משפט?
אני חושבת שהציבור יכול לעצור. כרגע בית משפט לא יהיה, אם הרפורמות אכן יעברו, אז לא תוכל ללכת לבית המשפט ולטעון שההחלטה של המדינה לא לממן את המיגון, למשל, של בתי הספר בסדרות, הוא בלתי סביר באופן קיצוני, כי הילדים לא יצליחו להגיע ב-16 שניות מהכיתה שלהם למרחב המוגן. ולכן מי שהגן בעצם על על חיים של הילדים האלה, זה היה בית המשפט העליון.
אבל בעניין הזה אני רוצה באמת לשאול אותך, סוזי, יש פה איזה דבר שהוא דורש פיצוח. כשאתה מסתכל, באמת מאז קום המדינה, בגץ פסל 22 חוקים, נדמה לי, של
סעיפי חוק בעיקר, נכון?
כן. וכשאתה מסתכל על רשימת המתנגדים לבגץ, או אלה שתומכים בפסקת ההתגברות, אז אנחנו רואים שם רק את הימין, כלומר החרדים, אני יכול להבין למה, כי הם רוצים לקבע את העליונות שלהם על יהודים אחרים בנושא שוויון בנטל. אפילו המתנחלים, אני יכול להבין למה, כי הם רוצים לקבע את העליונות שלהם על פני הפלסטינים ביהודה ושומרון. אבל את כל השאר אני לא מצליח להבין למה. כלומר, אני יכול להבין שממשלה, כל ממשלה רוצה משילות ולא רוצה שיגידו לה מה לעשות, אבל איך זה נהפך לעניין של הימין?
קודם כל, אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת. היא שאלה מצוינת. זה לא עניין של ימין ושמאל, וצר לי על זה שעל מושגים כמו דמוקרטיה וזכויות אדם הפכו להיות מושגים מוקצים ושייכים רק לשמאל במרכאות הקיצוני, עם שמאל עם סמח כמובן, כי זה כבר לא שמאל אפילו עם סי. הדבר הזה נשגב מבינתי. מי שמגן על הזכויות של כולם זה בית המשפט, ואני חושבת שגם אנשי ימין, ימין ליברלי וימין שמבין, מבין את המשמעות של דמוקרטיה, צריך להיות חלק מההתנגדות לרפורמות האלה. אגב, הסקרים שנעשו בשבוע האחרון בכל מיני, גם רשתות טלוויזיה, מראים שרוב הציבור לא מתאים לו רפורמות מן הסוג הזה. הוא לא חשב על זה עד הסוף, והם כולם נגד. לא ראיתי רוב בשום מקום, גם אפילו לא רוב בציבור הימני שתמך לצורך העניין בעניינו של נתניהו. אבל אני אתן לך את לפחות את ההערכה שלי מאיפה זה בא. זה בא ממצב של דלגיטימציה יומיומית ונמשכת מאז שכתב אישום הוגש נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. מאותו יום שהופיע נתניהו ותפרו לי תיק, המערכת בעצם תפרה לי תיקים, המערכת, ומשם אנחנו שומעים לטפטוף יומיומי, ואכן אין לך שקר יותר חזק משקר שאומרים אותו יומיום עד שהוא הופך להיות אמית, ולכן החלוקה לצערי הפכה להיות חלוקה של או ימין או שמאל, או מי שתמך בבנימין נתניהו ומי שלא תמך בו, ואני מאוד מקווה שהחלוקה הזאת לפחות תטושטש.
אגב, יש פה איזה צירוף בעצם של אירועים, שבאמת החרדים זועמים על בגץ הרבה מאוד שנים, המתנחלים כמובן זועמים, ואז יש לנו עכשיו קבוצה שלישית של מה שנקרא, נקרא לזה הביביסטים, או אנשים שבאמת רואים את עצמם כנפגעי המערכת. החיבור הזה של שלושה שחקנים מאוד חזקים, יכול להיות שהוא תופס אותנו באיזה טיימינג, בטח בהרכב הממשלתי הזה, כמשהו שהוא משהו, הוא יכול להיות בלתי הפיך?
אני חושבת שהחלוקה הזאת איננה הפיכה. אבל אני רוצה להראות גם לציבור החרדי, שהיום הם ברוב, אבל מחר הם יכולים להיות מיעוט. מי בעצם ימנע? אם תהיה, נניח שתהיה ממשלה אחרת, נניח. והממשלה האחרת, החלטה הראשונה שלה זה אנחנו מוציאים את כל מי שלא התגייס על פי חוק שירות ביטחון, אנחנו מוציאים אותו בכוח מהכולל ושמים אותו בבקום. מי יגן על החרדי שצריך לצאת שהוא בן 20 והוא לומד תורה ותורתו אומנותו וזה מה שהוא יודע לעשות?
הוא מאמין שמי שיגן עליו זה ממשלה ימנית. כלומר,
אבל
ברית
נניח
של
שתהיה ממשלת שמאל. כל אדם חייב לראות את עצמו כמיעוט. אולי זה אני בגלל שנולדתי באמריקה הלטינית ומכירה את הסביבה שבמסגרתה מדינות אמריקה הלטינית עובדות, ואתה יודע, יהודי במדינה אחרת הוא תמיד מיעוט, אבל אתה יודע, אומרים שכל אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.
אבל אין לי ספק,
כל אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא מיעוט.
אין לי ספק, סוזי, שזה מה שמנע עד היום כל צעד מלהגזים, כי היה לו ברור שעם המטוטלת הפוליטית שתמיד קיימת, יבוא יום ויחפשו אותו. רואים את זה בכל מקום בעולם.
נכון.
מסתכלים על ארצות הברית.
חוץ ממדינות פופוליסטיות.
הנה, הגענו למצב שכבר כל נשיא אוטומטי מכניס לכלא, או מנסה להכניס לכלא את הנשיא הקודם וחוזר חלילה. חוץ מאשר, את יודעת, המוטיבציה של ראש הממשלה, קשה להבין מאיפה באה פתאום קפיצת ההגזמה הזאת. בסך הכל, רק לפני, את יודעת, 8 שבועות, החרדים הרגישו מתוסכלים ומושפלים ותחת, נקרא לזה, מגף של, של, של חילוני חוצפן כמו יאיר לפיד. אני סתם אומר את זה בשביל הצבע, ופתאום זה כבר לא אכפת להם.
כן, אבל בכלל לא נפגעו הזכויות שלהם. ואני אגיד לך, דווקא דוגמה שנתת היא מצוינת. כי כאשר קמה ממשלת לפיד, בנט לפיד, אחת ההחלטות הראשונות של השר ליברמן, דאז שר האוצר, הייתה לקצץ בקצבאות הילדים של משפחות שאחד מבני הזוג לא עובד אלא לומד תורה. החלטה ראשונה. מעכשיו, יש לכם 3 חודשים, מבלי שהחלטה נפלה באוגוסט, החל מהראשון בינואר, מה שנקרא, אין לכם סבסוד למעונות היום. עכשיו, מי בפועל נתן השעיה של שנה להחלטה הזאת? לא ביטל אותה. זה היה בית המשפט העליון. עכשיו, אנשים שכבר, כמובן, תכננו את כל השנה שלהם, חרדים שהאישה עובדת, והבעל לומד תורה, מי הגן עליהם?
אגב, באיזה עילה בגץ נתן את האורכה?
של אי סבירות קיצונית, בדיוק העילה של דרי, בסדר?
כן. כלומר, לא סביר שאתה תחתוך לבן אדם את מקור הכנסתו, בין לילה, אלא תן לו זמן להיערך לכל השינוי
בדיוק,
הזה.
בדיוק, נכון, בדיוק. תן להם זמן, אתה לא יכול. הם כבר החלו את שנת הלימודים. הם כבר קלקלו את מעשיהם לאורך כל השנה, הם יודעים כמה כסף יש להם. זה אומר שהאישה לא תוכל לצאת לעבוד. מי יפרנס אותם? כל השאלות האלה, בית המשפט עסק בהם. זה היה בית המשפט העליון, כן. אותו בית משפט עליון, שאחת מהצעות הרפורמות, שתיים מתוכן, זה להשאיר אותו בלי סמכויות ביחד לשלטון.
כן, אני רוצה להקשות עוד רגע בעניין משפטי, שאני לא יודע בדיוק מה התשובה לו. אבל תראי, אנחנו נמצאים במצב מאוד מיוחד, והזכרת קודם את העובדה שראש הממשלה הוא נאשם בפלילים. ונשאלת השאלה, האם במצב כזה, בגץ הרי הכשיר את כהונתו בפה אחד, אבל בגץ גם אמר משהו לגבי עד כמה ראש הממשלה יכול להיות מעורב בעניינים משפטיים, בשינויים משפטיים. יכול להיות שהוא, כל עוד הוא ראש ממשלה, אי אפשר לקדם רפורמה כזו? יש איזה משהו בפסיקה אז של בגץ ששם עליו איזושהי כוכבית בבואו לקדם רפורמה כזו?
קודם כל, יש הרבה כוכביות, לא אחת. בית המשפט קבע באותו תיק מפורסם שאנחנו מכנים אותו 11-0, אין אפילו שם, משום שזה פה אחד. בית המשפט קבע שהכהונה של ראש הממשלה נתניהו כראש ממשלה כשהוא נאשם בפלילים, בעצם כפופה להסדר ניגוד עניינים שיערך לו. כפופה. זאת אומרת, אתה יכול לכהן אבל כפוף להסדר שיהיה לך, כי אתה נמצא בניגוד עניינים. נאשם בפלילים שמתעסק או מטפל במערכת המשפט, יש ניגוד עניינים מובנה בעניין הזה. אבל כשאני קראתי את זה, אני חייבת לומר לך שאמרתי, אוקיי, זה ייקח יומיים שלושה ויהיה הסדר ניגוד עניינים על השולחן ונקרא אותו. עכשיו, זה לא לקח יומיים שלושה וגם לא שבועיים שלושה, גם לא חודשיים שלושה.
אין הסדר.
אין הסדר כזה עדיין?
היה הסדר כעבור חודשים לאחר מסע ומתן ארוך בין מי שהיה אז היועץ המשפטי מנדלבליט לבין עורכי הדין של נתניהו. ושים לב מה שקורה אצלנו, בינתיים, כיוון שלקח המון זמן לגבש את הסדר ניגוד העניינים, ראש הממשלה נתניהו פעל כש100% מהסמכויות בידיו, וכך נוצר התקדים. ולכן, כעבור מספר חודשים, כשהגיע הסדר ניגוד העניינים, עורכי הדין של נתניהו מסור שנתניהו מתנגד להסדר ניגוד העניינים, ובגץ חייב אותו בעצם לא לחתום, אבל אמר, אתה מחויב להסדר. אבל שימו לב, הסדר ניגוד העניינים זה לא משהו שניתן לאכוף אותו. זה לא שאם אתה מפר אותו, הולכים לבית משפט ואומרים לך נו נו נו. כמו שאתה מפר עסקה כלשהו, אתה מפר חוזה. אין סנקציה. הסנקציה היחידה על הפרת הסדר ניגוד עניינים, אם ההפרה היא מאוד בוטה, זה להעמיד את מי שמפר בעצם לדין על מרמה והפרת אמונים. מישהו יעלה על הדעת שיעמידו לדין את ראש הממשלה, או אז כשהוא היה ראש ממשלה, לדין על הפרת ההסדר? ונכון לרגע זה, למיטב ידיעתי, לא קיים הסדר ניגוד עניינים. כך שכל הסיפור הזה, של ההסדר יותר דומה לפיקציה, למשהו שלא באמת קיים. הוגשה עתירה לפני שבוע, אני יודעת, בנושא של הסדר ניגוד עניינים, בית המשפט נתן אורכה, נדמה לי שסוף החודש להגיב לה, נראה מה תגיד היועצת המשפטית לממשלה.
האם את חושבת שזה ריאלי, פרקטית וחוקתית, באמת לבטל את סעיף המרמה והפרת אמונים? ומה קורה כשמבטלים חוק רטרואקטיבית? זאת אומרת, כל מי ש... עד היום הורשע ואולי אפילו ישב בכלא כמה ימים בעבירה הזאת, מה, התיק שלו נמחק?
קודם כל, לגבי העבירה עצמה, זאת עבירה שצריכה תיקון דחוף. לא לבטל אותה, אבל כן לפרט אותה, לפרוט אותה לגורמים. זאת עבירה מאוד עמומה. אדם לא תמיד בטוח שהוא עובר אותה. אנחנו יודעים מה זה עבירה כשמסבירים לנו. אתה לא תרצח ואתה לא תגנוב. אתה לא תיקח משהו בלא רשות וכן הלאה, ואתה לא תעבור את המהירות המותרת כשכתוב 120. אלה דברים שכל אחד יכול להבין אותם. אבל אתה אדם, איש ציבור שעושה מעשה מרמה והפרת אמונים, הפוגע בציבור, דינו, 3 שנות מאסר, אי אפשר להבין את זה. ולכן יש הצעות מזמן כבר על כך שצריך לתקן את העבירה הזאת. להגיד, אולי מצב של ניגוד עניינים חריף זה... מרמה, כשאתה מקבל טובות הנאה במסגרת מילוי תפקידך, זה מעשה של מרמה.
טוב, יש את השוחד, שם זה יותר מדויק.
כן, אבל שוחד זאת עבירה שמאוד קשה להוכיח אותה. זה צריך להוכיח מודעות מסוימת. עכשיו לגבי הביטול, אם אתה מבטל עבירה, נפסקים אוטומטית כל המשפטים המתנהלים במסגרת העבירה. זאת אומרת, ברור לך שאם היום מבטלים את העבירה של מרמה והפרת אמונים, משפט שמתקיים, לא משפט שהסתיים, משפט שמתקיים כרגע, אוקיי? על העבירה הזאת, העבירה הזאת כאילו נמחקת מכתב האישום.
אז זה בעצם סוגר את המשפט של נתניהו, לא? זאת אומרת, כן, יש עכשיו שלושה סעיפים על מרמה, יש לו אחד על שוחד בתיק 4,000, זה מורכב.
תראה, אני לא יודעת אם זה עומד על השולחן, זה מופיע כמובן בהצעה שנקראת חוק וצדק של הציונות הדתית, באותה רפורמה שהם קראו לה ריסטארט למערכת המשפט, שהם הציגו לפני מספר חודשים לקראת הבחירות, שזה מה שהם רצו לעשות. אבל אני לא יודעת שזה נמצא על סדר היום.
כן, סוזי, לסיום, אנחנו רוצים, לא יודע, אנחנו מדברים על זה, ואיכשהו זה תמיד יוצר תחושות לא נעימות ושליליות ופסימיות. אנחנו רוצים דווקא למשהו אופטימי. את חושבת שהתנגדות ציבורית, לא אלימה, לא בלתי חוקית, יכולה לעצור את הרפורמה הזו, או לפחות להביא אותה למצב שבו יש הסכמה רחבה על דברים מסוימים בה?
תראה, הייתי מאוד קודם, זו שאלה נהדרת. ואני אגיד לך למה. משום דווקא המשפט האחרון, אני הייתי מאוד מקווה שיש המון מה לתקן במערכת המשפט. ויש בהחלט מקום לעשות ריוויזיה בכל מה שקשור ליחסים. יש מקום לזה. אבל לא בכוח. ולא בכוח של רוב. ולכן אילו היה מגיע השר לוין, רבותיי, אני באמת רוצה שיהיה דיון, והייתי רוצה שהחקיקה שאני רוצה להעביר, תעבור ברוב של 80 או 90 חברי כנסת, בקונצנזוס, לא כמו חוק יסוד הלאום שעבר ברוב של 62 מול 55, זה לא קונצנזוס. זה לא טוב כך לחוקק חוקים שהם, אתה יודע, במרכאות חוקי יסוד, החוקה של המדינה. עכשיו לגבי ההפגנה, תראה, לציבור, לאזרח שמתנגד לרפורמה, אין דרך אחרת. הדרך היחידה שיש לו זה לצאת לרחוב ולהגיד אני מתנגד לזה, כמובן במסגרת החוק, וכמובן על פי החוק ועל פי הכללים, ולא משהו נגד החוק. אבל כן, אני חושבת שהפגנות עזרו בעבר, ראה את ההפגנה על יוקר המחיה, היא הייתה לגמרי חוקית, היא בעצם חצתה גבולות, במובן של ימין שמאל, היא עסקה במשהו שהרבה מאוד אנשים יזדהו בה. והיא במובנים רבים הצליחה, גם אם לא הצליחה עד הסוף. ואני יכול להיות שבהפגנה יבהירו לשלטון שהעם במרכאות לא נמצא במקום של הרפורמות האלה, לא תומך בה.
כן. והערה שלי בעניין הזה, ואני חושב ששאלת מפתח פה, זה באמת אם נצליח להוכיח שזה העם, כלומר שזה לא איזה הפגנת שמאל, אלא שזה באמת הרבה מאוד אנשים, גם בימין הליברלי, בימין החילוני, בימין המתון, לא רוצים את השינוי שיווי משקל הזה, בטח לא באופן שבו הוא הוצג עד עכשיו.
זה לא שינוי שיווי משקל, רק את זה. זה בעצם כוח בלתי מוגבל. את זה צריך להבהיר. השלטון רוצה כוח בלי הגבלה. 61 בישראל, בגלל שאין לנו שום מגבלה אחרת, אין לנו חוקה נוקשה ואין לנו שום מודל כמו ארצות הברית, אנחנו לא דומים לשום מדינה אחרת, 61 יכולים לעשות הכל. המגבלה היחידה שיש על ה-61 חברי כנסת, זה בעצם בית המשפט העליון. ולכן בו רוצים לטפל.
אני רוצה באמת לסיום, למרות שכבר סיימנו, לשאול אותך עוד שאלה שמעסיקה אותי. צפיתי ביום שישי במהדורות הטלוויזיה, ובאמת, לצורך העניין, הסיפור הזה מובא כמשהו שיש לו צד א' וצד ב', ופרשנים מכל צד טילו את או הציגו את הפרשנות שלהם ואת הטיעונים שלהם. והפריימינג של כל הדיון היה מהפכה או הפיכה שלטונית או הפיכה משפטית או הפיכה, זאת אומרת, רפורמה מתבקשת או באמת הפיכה מאוד, מאוד דרמטית, עם סימן שאלה. השאלה היא, האם זה הפריימינג הנכון למי שבא ורוצה להציג את המציאות כמו שהיא? ברגע שאתה יוצר פה איזושהי דינמיקה של יש צד א' וצד ב', אתה נותן גושפנקה ואישור לממשלה ללכת עם הדעה שלהם.
נכון, כי זה הוצג כמשהו של ימין או שמאל. הימין אומר זאת רפורמה מתבקשת, והשמאל כביכול אומר, או הצד השני שלא נבחר, אומר שזאת הפיכה שלטונית. והאזרח שלא רוצה את הקטגוריזציה הזאת על המצח שלו, לא בדיוק יודע איפה לשים את עצמו, כי אף אחד לא מסביר לו את המשמעות.
בדיוק, הוא גם לא מבין, זה מורכב, מה לעשות?
נכון, וזאת בדיוק הבעיה. ועל זה תמיד אפשר לשחק. תראה, אם אנחנו מסתכלים מה קרה במשטרים כמו פולין והונגריה, הדברים שקורים אצלנו, חלק מההצעות האלה, הם פשוט אחת לאחת ההצעות שהיו שם. אחת לאחת, כי הציבור לא באמת מבין, הוא בבוקר לעבודה וחוזר אחר הצהריים מלדים ולמחורת היום, הם לא מעורבים בשיח הזה, אף אחד לא מסביר להם מה המשמעות של פסקת התגברות, או מה המשמעות של מה שאתה דיברת קודם, החלפת יועצים משפטיים, זה נשמע לא משפטי, זה נשמע לא מרוחק. מה שהשלטון רוצה כרגע, ואני הייתי מציע את זה כך, האם אתם רוצים שלטון ללא מגבלה? כן או לא? תחליטו לבד, לא משנה אם אתם ימין או שמאל. האם אתם רוצים שהשלטון, כל שלטון, זה של היום וזה של מחר, יוכל ברוב של 61 לבטל את הכל, גם את האופי היהודי של המדינה, אם הוא יהיה מאוד חילוני, וגם את האופי הדמוקרטי שלה. וזאת שאלה. ולי יש תשובה מאוד ברורה.
זה הפריימינג, נכון.
והיא דגל אחד שחור שאומר לא.
פרופסור סוזי נבות, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לכם.
היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות, איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה.
במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמקופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת.
איינשטיין כבר היה סלב אז, לכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים.
כל האישיות של בני אדם, טוב או לרע, נמצאת במדע.
אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
שלום לאבי ברלי.
שלום איתן, שלום סמי.
אז במקביל לדיון המשפטי שעשינו עם פרופסור סוזי נבות, אנחנו רוצים לדבר איתך על הפרקטיקה הפוליטית, ועל הדברים שיותר קרובים להשתלטות, או ניסיונות ההשתלטות של הממשלה החדשה, הקואליציה החדשה, על שירות המדינה, בכל מיני דרכים. אנחנו דיברנו איתה על הצדדים המשפטיים של יועצים משפטיים, ושל מרמה והפרת אמונים, הסעיף הזה שאולי חס ושלום יבוטל, אבל הצעה הצעדים הראשונים שבעצם נעשים כדי להשתלט על המערכת הציבורית זה על ידי מינויים. והנה באה שרת התחבורה מירי רגב, היא ביקשה למנות איש שנראה על פניו כלא בעל הכישורים המתאימים לנהל את המשרד הזה, משה בן זקן. היא כמובן רצתה לעקוף את ההחלטה של ועדת המינויים לפסול אותו, הגיעה עם זה לממשלה, וממש בדקות האחרונות מה קרה שם?
אז הממשלה מחליטה לדחות כרגע את ההצבעה בנושא למשך שבוע, כדי לברר את העניינים, מהם אותם עניינים. אותם עניינים לחוות דעת שהגישה הבוקר לשרים היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיארה, שבה היא כותבת שקיימת מניעה משפטית לאשר את המינוי הזה. לטענתה, החלטת ועדת המינויים של נציבות השירות המדינה בשבוע שעבר לפסול ולהמליץ לפסול את מינויו של משה בן זקן לתפקיד, היא החלטה שהיא בעלת משקל כמעט מכריע כהגדרתה, ולכן בהיעדר כל טיעונים כבדי משקל אחרים, היא לא רואה שום מקום לאשר את המינוי הזה, היא בוודאי לא תגן עליו בבגץ, היא לא סבורה שבכלל הוא יאושר. משקף שנראה אל הישיבה את המשנה ליומה, שתוך דינגי לימון שהסביר את זה לשרים, והם יצטרכו לעשות חושבים במשך השבוע הקרוב, ולהחליט האם מתעקשים על המינוי הזה, מגישים אותו ועולים איתו לבגץ כדי להתמודד עליו בקרב כמעט אבוד מראש. אבוד מראש מכיוון שאותו מקרה בדיוק נדון לפני 14 שנה, ב-2009, וגם אז בגץ קבע בפסיקה מכוננת שאין שום היגיון במינויים כאלה, והחלטות ועדות המינויים הן החלטות שהן כמעט מחייבות. או לרדת מהמינוי הזה ולפקוח במנכ״ל הפרץ.
כן, אבל סביב מיר רגב מדברים דווקא על המקרה של עמיר פרץ, שאותו שר הביטחון לשעבר בני גנץ מינה ליושב ראש התעשייה האווירית, למרות שוועדת המינויים קבעה שהוא לא מתאים.
כן, אז קודם כל בשמו של עמיר פרץ אני אעלב כאן, ועכשיו נעבור לדיון הענייני. עמיר פרץ מונה ליושב ראש דירקטוריון של חברה ממשלתית, לאחר שמינויו כדירקטור כבר אושר, השאלה הייתה אם להפוך אותו ליושב ראש. לא מדובר במנכ״ל ביצועי ולתפקיד ביצועי, מנכ״ל משרד ממשלתי. ועמיר פרץ, אנחנו צריכים לזכור, היה בכל זאת שר, היה יושב ראש הסתדרות.
שר ביטחון, מה זאת אומרת?
נסע בכישורים מתאימים לתפקיד הזה, ולבטח היה לו ניסיון ניהולי ניסיון שאין למשה בן זקן, שאנחנו צריכים לזכור, מדובר בפעיל ליכוד מאשדוד, התמודד ברשימה בעבר, ארגן את הליכודיאדה במשך שנים, היה ראש מטה השרה בשתי קדנציות, ובארבעה-חמישה חודשים האחרונים הוא מנהל איזושהי עמותה מטעם ההסתדרות והתחלות הקבלנים, שמתעסקת ברווחת העובד או ברווחת הקבלנים או משהו כזה, וזה לא ניסיון ניהולי.
אבל הוועדה קבעה לגביו שאין לו את הניסיון הניהולי, את ההשכלה הנדרשת, את הידע בתחומים האלה, איפה בעצם נקודות הכשל שלו?
אין ניסיון ניהולי או מקצועי מספיק כדי לשמש מנכ״ל משרד התחבורה, והוסיף האזהרה שמינויו לתפקיד מנכ״ל משרד התחבורה עלול לגרום לנזק ארוך טווח לאינטרס הציבור ולתפקוד המשרד. החלטה חד משמעית, מפורשת, שונה בתכלית מהמקרה של אמיר פרץ.
אגב, זה גם גורם נזק בכלל לשירות הציבורי, כי נגיד שחלק מהמנכ״לים שמתמנים הם מנכ״לים טובים ומקצועיים, אבל חלקם מינויים פוליטיים של אנשים לא מתאימים. זה צובע את כולם כאיזה צבע כזה של מינויים והסקנים וסידורי עבודה לכל מיני אנשים, ואז כבר אפילו אתה בעצם פוגע גם במעמדם וכבודם של האנשים שהם כן מקצועיים וכן מתאימים לתפקיד. אתה הופך את זה בעצם לאיזה סידור ג'ובים.
חד וחלק, הן פגיעה דרך אגב בתפקוד, והן פגיעה במידת האמון הציבור בשירות הציבורי ככלל. על כך הצביעו שורה של פסקי דין במהלך השנים האחרונות. המקרה הזה הוא מקרה מאוד בוטה, ואנחנו צריכים לזכור שיש עוד מינויים נוספים שכן אושרו היום בממשלה, אף הם של אנשים בעלי זיקה פוליטית לשרים הממנים אותם, אלא שאותם אנשים נסו באיזשהו ניסיון ניהולי מסוים שאפשר להם. אני יכול לתת כדוגמה, למשל, יוסי שלי, שהוא עמד בראש המטה של הליכוד בבחירות האחרונות, מתי יום הבחירות של הליכוד, הוא מונה היום למנכ״ל משרד ראש הממשלה, יש פה זיקה פוליטית ברורה, יש פה רקע פוליטי ברור, אבל מדובר באדם שהיה נסע בעבר בתפקידי ניהול הן בחברות ממשלתיות, וכמו כן היה גם שגריר, ולכן המינוי שלו הוא שר, כלומר גם המינוי הפוליטי לכשעצמו הוא לא פוסל מועמד, אבל גם אם אתה מינוי פוליטי, אתה צריך להפגין כישורים אקסטרה מיוחדים כדי לעקוף את המגבלה הזאת וכדי להוכיח שאתה היית ראוי לתפקיד הזה ויכול לשמש בו בצורה נקיית כפיים. במקרה הזה זה לא כך.
בוא ננסה רגע להיכנס לראש של מירי רגב, לא תרגיל קל, אבל באמת לנסות להבין את ההיגיון שמאחורה. הדעת נותנת שכשיבוא הפריימריז הבאים, היא רוצה שהנרטיב סביבה הייתה שהיא תהיה שהיא הייתה שרה חרוצה וטובה. אז איך זה שבכל זאת היא הולכת על הדבר הזה ולעזאזל הכל? הרי היא מבינה שהיא מרגיזה את כולם, היא מבינה שהיא מציגה את עצמה בתור פוליטרוקית, שכל מה שהיא רוצה זה להשתלט על המשרד. אני מניח שהיא גם מביכה במידה מסוימת את ראש הממשלה עם הפנייה הזאת לממשלה למנות מישהו שנפסל ונראה כל כך לא מתאים על פניו. גם ציבורית זה אפילו לא נראה מי יודע מה. מה מצדיק בכל זאת את ההתעקשות?
אז זה הדיון שניהלנו גם בשבוע שעבר. קודם כל, כדי להיבחר בפריימריז, אתה לא חייב להציג קבלות. כדי להיבחר בפריימריז, אתה צריך את התמיכה של חברי מרכז הליכוד. ואם אתה ממנה, עכשיו אני בדיון תיאורטי ולא נוגע בכך במקרה הזה. אם כדי לבחר, אם אתה כדי לקנות את תמיכתם של חברי המרכז, אתה נדרש למנות פעיל ליכוד מאוד מוכר ומאוד חזק, שיש לו איזושהי אחיזה מסוימת באותו אירוע ליכוד ירדה, לדוגמה, או שהוכיח את עצמו בעבר בקשרים כאלה או אחרים תועלתניים מבחינה פוליטית, אז זה מה שאתה עושה. אתה לא צריך היום כבר לא צריך להציג קבלות כדי להיבחר או כדי להשתדרג ברשימת הליכוד. בסך הכל עסק שלא מעט שם מן הקולות מגיעים דרך קבלני קולות, ולכן אתה משרת. ושוב פעם, אני לא נוגע למקרה ספציפי הזה.
זה רק העניין הפוליטי, מספר הקולות שהוא מביא, או שגם, אתה יודע, הוא חייל שיהיה מוכן לעשות דברים שאחרים יהיה פחות יססים אליהם?
חד וחלק, תיאורטית, זה בהחלט יכול להיות אדם שממלא את רצונה, ויודע דרך אגב את העבודה הפוליטית, מכיוון שהוא כבר היה ראש מטה וטיפל במה שנקרא במחות כפולות עבודות שחורות, כלומר קשר עם דירקטורים, עם מינויים, עם קבלנים, עם אנשי הון וכולי, כלומר זה אדם שמכיר את העבודה הפוליטית בעיקרה, ואנחנו צריכים לזכור, מנכ"ל משרד התחבורה הוא אדם שיושב על ברז פרויקטים של בערך 30-32 מיליארד שקל בשנה, שאחראי על תפקודם, הוא אמור לפקח על תפקודן של 9 חברות ממשלתיות, של 2 רשויות סטטוטוריות, שהוא חולש על 900 עובדים, 750 במשרד, ועוד 150-200 בערך במיקור חוץ או בצורה עקיפה כזו או אחרת. מדובר באופרציה ניהולית ותקציבית מטורפת, והיא הרת גורל כמובן לעתידנו ולעתיד המשק, ולאופן שבו התשתיות בישראל יתפקדו בעשורים הבאים, ואנחנו יודעים שאנחנו עומדים בפתח עידן שבו נדרשות השקעות עתק, ואנחנו יודעים שלמשל עיכובים בפרויקטים בגלל ניהול הנכון, או בגלל ששר לא מספיק יודע לדפוק על השולחן, או שלא יודע לנהל היטב את העבודה הזאת, עיכובים כאלה גובים מהמשק מיליארדי שקלים באובדן תוצר מדי שנה.
ואנחנו יודעים שכדי לעמוד בכל המשימות האלה צריך את האנשים הכי טובים, אבל תגיד לי, כשהממשלה היום מחליטה לדחות בשבוע את האישור של המינוי הזה, האם זה כדי לעשות מראית עין של לתת כבוד לעמדה של נציבות שירות המדינה, ועדת המינויים, היועצת המשפטית לממשלה, או כדי לתת למירי רגב איזה דרך לרדת מהעץ ולוותר על המינוי הזה, למצוא מישהו יותר מתאים?
הייתי רוצה להאמין שהמטרה היא לתת למירי רגב איזשהו סולם לרדת מהעץ, לשמור על כבודה, ובמהלך השבוע הקרוב, כשהנושא ירד קצת מהכותרות, לחפש תחליף, אבל זה בממשלה הזאת אנחנו לא יכולים לדעת, ואני בהחלט יכול לראות למה דיון נוסף בבגץ בסוגיית, או למעשה חיוב בגץ או אילוץ בגץ, להתערב בסוגיה הזאת מתוקף עילת הסבירות, יכול לשרת גם דברים גדולים יותר שנידונים היום, כמו אותה רפורמה של יריב לוין. כלומר, להביא את בגץ, לפסול מינוי של הממשלה בחסות אותה עילת סבירות שאנחנו עוסקים בה בימים האחרונים, יכול לשרת גם אג'נדות אחרות, ולכן אני רואה גם את האופציה הזאת.
אבל לא, זה אני יכול להבין, אבל השאלה אם באמת ראש הממשלה ושרי הממשלה, שיודעים שיש פה בעיה תחבורה מאוד מאוד קשה, מוכנים, מה שנקרא, להתאבד על המינוי הזה, מסיבות של מה? של אותו מאבק מול מערכת המשפט, ובלי קשר לאיש עצמו ולמה יקרה בשוק התחבורה.
אבל ראש הממשלה ושריו יודעים היטב שיש לנו בעיה קשה מאוד בנושא הכשרות המקצועיות, שוק העבודה העתידי ובעולם החינוך, ועדיין פועלים הפוך, 180 מעלות בניגוד לכל היגיון. והנה זה, וזה עובר. אז למה שבו ינהגו אחרת? אני לא הייתי סומך על ההיגיון המקצועי של הממשלה כפי שהיא הוכיחה עד עכשיו. וכן, שיקולים פוליטיים הם חשובים, וגם לביבי חשוב לשמור על קשרים טובים ולא לצאת נגד מרכז הליכוד. וכן, לא אכפת להם היום להטריל את מערכת המשפט בסוגיות כאלה או אחרות לגבי הצו. ואנחנו רואים שהאש בוערת גם בדברים שהם לא ממש מחויבי המציאות.
כן, טוב. אבי ברלי, נראה לי שעוד נדבר בשבוע הקרוב על מה שקורה. תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום, את הנבריאל, נעמת לי כרגיל.
סמי, גם נעמת לי, גם כרגיל.
בהחלט, ונגיד תודה גם לדן ברומר,
ואברי
רוזנצבי, שתמיד נעמו לנו, והם היו איתנו היום, יהיו איתנו מחר, ואנחנו נהיה גם כן, מחר. תודה ולהתראות.
שלום.